שלום, ערב טוב, חודש טוב לכולם. אנחנו בפעם קודמת התחלנו את היום בתוספתא ובספרא על הרקע, על המקור שבעצם הרקע הרעיוני לעולם של ברכת הפירות. ראינו את התוספתא כמשמרת במידה רבה את התבשתית הרעיונית המקראית, שמה שמתיר לאדם ליהנות מן העולם הזה זה מערכת של מצוות, והברכה המוצגת שם כאחת ממערך שלם של מצוות, שראינו את פירושו של פשר ליברמן שהציע שהכוונה היא לעולם המעשרות, והוא הפנה את תשומת הלב לספרה בפרשת צו, שאין לך תחום בחיים שהתורה לא קידשה אותו באמצעות מערכת מצוות, ולירושלמי שאדם עד שהוא אוכל קיים 10 מצוות, פושט 10 אצבעות ומברך. כן, בצד זה ראינו את הספרה בקדושים, שראה בפרשת עורלה את התשתית של עולם הברכה לפני האכילה. רמדנו פה בהרחבה על הקשר בין עורלה לבין גן עדן, ויש כאן מעין תיקון של החטא של גן עדן, השתקפות של האיסור לאכול יחד עם הצעה של דרך, שראינו שבתפיסת עולמם של חז"ל הם קישרו בין נטע רווי לבין מעשר שני, והם כנראה ראו בזה מעין אב טיפוס של רעיון שהוא היכולת לאכול לפני השם, לאכול בקדושה. ושני התחומים והעולה, הנטע רווי, סליחה, במובן הזה הוא לא שרק פירות רווי הם פירות של אכילה לפני השם, אלא שברגע שהרעיון בא לידי ביטוי בהם זה אפשרי גם כאשר זה לא נטע רווי. זה בא בעיקר על ידי עולם הברכה. היום בואו נעבור לתלמודים, לבבלי. בסוגיית הפתיחה לפרק 60 בברכות, הבבלי מעמיד את שתי הדרשות האלו, התנאיות. ואפשר לראות מתוך השקלא וטריא בסוגיה את היחס שהבבלי רצה ליצור בין שתי הדרשות האלו. הסוגיה פותחת בלמדי עמוד א' בדרשת הספרה. בנן ימיני דתנור הבנן קודש הילולים להשם מלמד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא, אסור לאדם שיתום כלום קודם שיברך. כן, הסוגיה פותחת בדרשת הספרה, בהמשך העמוד היא מוליכה אותנו לדרשת או לסבר התוספתא. כן, כשהדרך הרווחת להבין את השקלא וטריא, זה תולי פשוט בשאלת נוסח, וזו הדעה הרווחת בראשונים, הוא שהבבלי בא לשכנע אותנו שדרשת הספרה איננה מספקת בכדי להוות תשתית לעולם של ברכת הפירות. בנו אותו עולם רעיוני שתיארנו אותו בשבוע שעבר, שבא לידי ביטוי בקישור בין נטע רווי לבין ברכה, הבבלי רואה אותו כלא מספק, ולכן הדעה הרווחת בראשונים הוא ש הלימוד של התוספתא בא להחליף אותו. כן, תסתכלו בגמרא, תוכלו לראות שבשורה במותניים הבינוניות, השורה השנייה לפני הסוף של זה, מופיע שם אלא סברה הוא אסור לאדם שאינה עולם הזה ולא ברכה, ומביאים מיד את התוספתא תנור הבנן. המילה אלא, הרבה מאוד ראשונים מציינים שהיא מציינת שהבבלי בעצם דחה את דרשת הספרה והמיר אותה בדרשת התוספתא. בשון אחרת, המוראים מאמצים את התוספתא אחרי שהם שכנעו אותנו שדרשת הספרה היא לא מספקת. יש אבל ידי נוסח כתב יד אוקספורד וגם ברח בפורש, שכך הוא למד את הסוגיה, שלא גרסו את המילה אלא, והאופן שבו ערך במפורש אומר שאנחנו עומדים על היחס בין הדרשות התנאיות, או לא שהן מחליפות אחת את רעותה, כלומר אחת נדחית והשנייה מתקבלת, אלא שהן משלימות אחת את השנייה, כי הן שתיהן פשוט מהוות תשתית ומקור רעיוני לתחומים שונים של ברכות. פשוט לא מדברים על אותו דבר. אם דיברנו בשעתו, כשעסקנו במחילתא, בשיעור גמרא עסקנו בזה, כן? ודיברנו על ההבדל בין ברכת המזון לפניה, כן, לבין דיברנו על זה פה? לא זוכר איפה דיברתי על זה. אז אני אמר את זה בקצרה, בסדר? אני אשלים את זה אחר כך, אבל בגדול, ההסבר של הרח לגמרא הוא שהבבלי לא ראה בזה דחייה של הספרה וקבלת התוספתא אלא השלמה. כן, והדברים מתבהרים כשמעיינים בשקלא וטריא של הגמרא. מה מציק לגמרא בדרשת הספרה? כשמעיינים היטב בגמרא רואים שהגמרא לא דוחה את הדרשה, כמו שהיא מציינת שההרחבה שלה, המעבר מעולם של נטע רווי לעולם הכולל של כל הברכות הוא בעייתי. בדיוק אותה קפיצה שהערנו עליה בשבוע שעבר, שמכאן אמר רבי עקיבא, איך לוקחים נטע רווי שמסמל סוג מסוים של אכילה, לכאורה הוא מסמל גם אכילה שהיא יחסית מצומצמת בהיקף שלה, איך הוא הופך להיות מקור לכך שאסור לאדם לטעום כלום קודם שיברך מכל דבר שהוא? הדבר הזה מציק לגמרא. מה שבעצם הגמרא בוחן אותו, איך אנחנו, הייתי אומר, עורכים הפשטה, או עד כמה רחוק אפשר לקחת את העולם של רווי ולראות בו אב טיפוס לאכילות שדומות לו. מה שבעצם הגמרא טוענת הוא שהיות והדין של הילולים נאמר במרחב של רווי, אז לא מוצדק להרחיב אותו מעבר לזה. כי כשמהו המרחב הזה? בתחילת הדרך הגמרא מביאה מחלוקת עם נטע רווי או כרם רווי. דיינו, הגמרא בתחילת הדרך מביאה דעה שכל דין רווי נאמר רק בכלל בכרם, בענבים, ביין. הוא בכלל וכלל לא נאמר אפילו בפירות האחרים. אולי זה ישמע לכם נורא דרשני, אבל דיברנו על הקישור לגן עדן. אז עץ אחד יש בו דין כרם רווי, לא בכל העצים. זה מאוד מזכיר את גן עדן, שגם שם היה עץ אחד מיוחד. מיד תראו שגן עדן שיש בו באמת לא עץ אחד מיוחד, אלא שני עצים מיוחדים. גם פה יש שני עצים מיוחדים, אבל מנין לך שכל הדין של רווי אולי הוא רק צמוד, אולי הוא רק בכלל עץ אחד? למה לומר את זה? בגלל ההילולים. כי ההילולים מסמלים איזושהי אכילה, שהאכילה בעצמה יש בממד של הילול, שזה היין שהוא משמח. כן, מירי, מה רצית לשאול?
לא, רק רציתי לשאול, אז לפי זה שאר הפירות אסורים עד השנה החמישית או מותרים לשנה?
אז פה יש מחלוקת. הדעה הרווחת היא שלמאן דאמר כרם רווי, שאר הפירות אסורים עורלה, אבל הם מותרים. אין דין שנטע רווי. רש"י אומר דבר מדהים בסוטה, כי באגר פה בגיליון הש"ס מפנה לשם, זה פה מפנה, כן, עין סוטה מ"ג עמוד ב', רש"י דיבור המתחיל קלה וצריך עיון גדול. רש"י שם אומר שלמד אמר כרם רווי גם אין עורלה בעצים האחרים, פשוט מותר לאכול אותם מהשנה הראשונה. זה בשטות לא שמענו כדבר הזה, לכן רב קיבי אגב אומר צריך עיון גדול. רש"י אומר את זה, דעת רש"י כל העולם של עורלה ורווי לא תופס בעצים האחרים. ובגדול הגמרא מתחילה בדעה מאוד מאוד מצמצמת שמניין לי להרחיב מעבר. עכשיו הגמרא כאן במהלך הדברים, כשהיא מנסה לפרוץ את זה, אז היא מכניסה גורם חדש לדיון שהוא גורם מאוד מאוד בעייתי. הגמרא אומרת כך, אני נכנס פה באמצע, הגמרא אומרת ככה, אשכחן קרן, שאר מינים מניים. כן, זאת השאלה הגדולה, מה פשר הרחבה הזאת? אומרת הגמרא, דיאליף לי קרן. מה כרם? דבר שנהנה וטעון ברכה, כל דבר שנהנה טעון ברכה. איקה למפרח, מה לכרם שכן חיה בו לילות? עכשיו הסיפור הזה של לילות צריך כמובן לשאול למה זה קשור לדין של ברכה. ודומני שההסבר הוא שהולילות מסמל את העולם של מתנות עניים, וכבר דיברנו על הקשר בין מעשר לבין אכילה לפני השם בספר דברים, אז אולי כרם שיש לו תכונה גם שיש לו מתנות עניים מיוחדות, אז הוא גם מתאים לעולם של הברכה, בגלל הקישור שכבר דיברנו לקשר בין ברכה לבין מעשרות. ואז הגמרא אומרת פה משפט מאוד מוזר, כמה תוכיח? מאיפה פתאום בא כמה? אז בא אומר רש"י, רש"י ידע את השאלה הזאת, אז רש"י אומר, כמה תוכיח דאשכחן דאצחר רחמן הברכה תכתיב תאכל בלחם וסמך לי ואכלת וסבת וברכת. אז פתאום נכנס פה מאיזשהו מקום לא מובן עולם הקמה, שרש"י אומר הוא בעצם נלמד בכלל מאיזה מקור, עד שאני עוסק בשאלה של לימוד מויקרא יוטט, אולי מתו של דבר נלמד מדברים חטא. כי פה יש רמיזה ברורה, זה מה שקודם התחלתי לומר ועצרתי את עצמי, שאולי כל המקור לברכת הלחם בכלל לא מגיע מפה, הוא כבר ידוע ממקום אחר. ואולי ברכת הלחם המועצי הוא בכלל לא נלמד מהמקור הזה, הוא כבר ידוע ממקום אחר. עדיין זה מאוד מוזר שהגמרא תגיד כמה, למה שהיא לא תגיד לחם יוכיח. למה להגיד כמה? בקצרה, רגל אחת, רק ההסבר הפשוט הוא שהסוגיה הזאת יש לה מקבילה בבבא מציע. אתם יכולים לראות פה בתחילת הדף, במסורת הש"ס. הסוגיה הזאת יש לה מקבילה, סליחה, לא בתחילה, אבל במציע פי זין עמוד ב'. שם זה בהקשר של אכילת פועל בקרם או בקמה. שם הגמרא מנסה לברר מה בדיוק פועל יכול לאכול. יש בתורה שתי פרשיות, כי תבוא בקרם ריחה וכי תבוא בקמת ריחה. כנראה שהלשון קמה היא נמשולה מהגמרא בבבא מציע שהיא דיברה על קמה, כי זה לשון המקורות שם. כן, כשזה עבר לכאן השאירו את המילה קמה, ורש"י חיפש מה יכול להיות מקור לקמה, אז רש"י דיבר על לחם. פה תראו מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת קמה תוכיח, היא ממשיכה, מה לקמה שכן חייבת בחלה? אני נוטה לפרש באותו אופן, דבר שבאכילתו יש מצווה של ראשית שנתינה לכהן, מה זה אומר? שהדבר הזה יש בו תודעה, הלכחה של תודעה דתית שלפני השם, ולכן אולי בו יש ברכה. אומרת הגמרא, כרם יוכיח וחזר הדין, לא ראי זה כי ראי זה ולא ראי זה כי ראי זה, הצד השווה שבין דבר שנהנה וטעון ברכה וכל דבר שנהנה וטעון ברכה. שואלת הגמרא, מה להצד השווה שבין, כן יש בו צד מזבח, זה גם נראה לי קשור לאותו עולם רעיוני. צד מזבח אומר שאכילתו יכולה להיות לפני השם, אז שייך בו ברכה, הברכה מדגישה שאני אוכל לפני השם. ואז תראו מה הגמרא מוסיפה לרשימה, ואתי נמי זית, למה? דעתי בי צעד מזבח. שפה מאוד ברור מה הגמרא רואה לנגד עיניה, זית, קמה וקרם במילים מאוד פשוטות זה דגן, תירוש ויצר. אני לא ארחיב בזה יותר, רק אני אעיר שהמשנה מדברת על ייחוד של ברכה, על לחם ועל יין. הבבלי שואל למה אין ברכה מיוחדת לשמן זית, שזה גם נראה כביטוי לאותה תפיסה, כי הבבלי כנראה ראה לנגד עיניו את דגן, תירוש ויצר. אז אם לדגן יש ברכה מיוחדת ולתירוש יש ברכה מיוחדת, שאלה מתבקשת היא למה שליצר לא תהיה ברכה מיוחדת. ולבבלי אומר כל העולם ההוא יכול בעצם להוות מקור למה? לדגן, תירוש ויצר. זה לא יכול להוות מקור לברכות שהוא מעבר לכך, נכון? שכאן אני גם מוסיף את מה שרמזתי קודם, היות וכמה זה לא עץ, בסופו של דבר יש באמת שני עצים מיוחדים שיש עליהם ברכה מיוחדת, האחד זה יין והשני זה שמן, שכן למרות ששמן לא קיבל ברכה מיוחדת, אבל לפי הכללים כל המיצים הם זהה באלמה, ולכן ברכתם שהכל, ואילו שמן ברכתו, שמן זית ברכתו בורא פרי העץ, כלומר הוא עץ מיוחד. בסופו של דבר יש פה באמת שני עצים מיוחדים, והגמרא אומרת יפה מאוד שלושת אלה, אבל איך אני יכול ללמוד דברים אחרים? כן, או נאמר אחרת, אני כבר ציטטתי פה פעם, הדגן והתירוש והיצר כמייצגי המזון העיקרי של האדם הם אלו שלרוב הדירות בראשונים רק הם מדורייתא חייבים מתרומות ומעשרות. כלומר רק בתחום הזה של דגן, תירוש ויצר בא לידי ביטוי האכילה לפני השם, הרשיות מדרבנן הרחיבו את זה. אבל גם האמירה פה שאולי רק תברך על דגן, תירוש ויצר, הוא מתקשר ישירות לאותם דעות שרק דגן, תירוש ויצר מפרישים מדורייתא תרומות ומעשרות, רק הם קרבים על המזבח, כי זה עיקר המזון האנושי. במילים פשוטות, הדגן הוא עיקר האוכל, התירוש הוא עיקר השתייה, והשמן עיקרון נועד לבישול. כן, שמן לא אוכלים אותו, אבל אי אפשר להכין אוכל אנושי ללא שמן. כל האפייה עם שמנים, כל הבישול מושאל ידי שמנים. וכאן הגמרא אומרת, אולי בעצם בדברים העיקריים, אבל מניין לי הרעיון המרחיב? וזה הגמרא אומרת, נדלה קצת, מכל מקום קשי, מה לצד השווה שבין, שכן יש בעין צד מזבח, אלא דייה לפלא משיבת המינים. מה שיבת המינים? דבר שני לתרון ברכה, כל דבר שני לתרון ברכה. פה פתאום גם קפץ פה שיבת המינים. איפה זה בא? אז רש"י לשיטתו מביא אותם איפה? עוד פעם מדברים ח'. רש"י קורא את הסוגיה הזאת כדואט בין דברים ח' לויקרא י"ט. אבל בעצם יוצא מדברי רש"י שויקרא י"ט המקסימום שהגמרא אומרת שיכול ללמד זה על יין ושמן. זה המקסימום שיכול ללמד. בעצם ברכות שהן יוצאות מן הכלל. איך זה יכול להוות מקור לדברים האחרים? אז כמה בשבעת המינים נמדו מדברים חטא, ועדיין תראו מה הגמרא שואלת, מה לשבעת המינים שכן חייבים בביקורים? ואני מניח שזאת אותה אמירה, ביקורים הם רשיות, אז הם מייצגים שזה בא לפני השם, אז בין גם שייך ברכה, אבל מה שייך ברכה בכל דבר שאתה אוכל? איך רבי עקיבא מגיע להרחבה שלו? ואז הגמרא אומרת, דילקתי קצת, ולמען דתני נטע רבה יתנח כל דבר לתייה, דלב בר לתייה כגון בשר, ביצים ודגים מנהלה. וכאן תשימו לב לדוגמה כאן, בעצם בשר, ביצים ודגים, מה ברכתם? שהכל. יש פה קפיצה בגמרא, וכל מי שקצת רגיש לטקסט צריך לשים לב. קפצו משיבת המינים לבשר, ביצים ודגים. אבל כידוע יש עוד משהו באמצע בעולם הרעיוני של המשנה שקוראים לו בורא פרי אדמה. שהוא לא עץ, והוא באמת בחלק מכתבי היד מופיע עוד שלב פה שלא נמצא בדפוס. שאלו מניין לנו ירקות, אז אמרו טוב מרחיבים, ואז נתקעו בבשר, ביצים ודגים. שבילים מאוד מאוד פשוטות, מה שבעצם הגמרא כאן טוענת הוא שהויקרא י"ט יחד עם דברים ח' יכולים להוות מקור לברכה על פירות, אולי על דגן תירוש ויצהר, מקסימום כל עם הפירות. למה הוא לא יכול לעבוד מקור? הוא לא יכול לעבוד מקור לשהכל. בשר, ביצים ודגים. לשהכל הוא לא יכול לעבוד מקור. ואז הדעה הרווחת היא, אלא אז דחינו והמארנו. ואז כל העולם של ברכות לפני אכילה הוא סברה. תוספות למשל אומרים את זה. תראו פה על אתר התוספות האחרון בעמוד. אלא סברה הוא אסור לאדם שיהנה, הוא קרא דנסיב לאל, אז מה קורה לו? סמך דבר על מה? והגמרא היה סבור מתחילה, דלימוד גמורו, אבל זה נדחה. אבל רח אומר פה על אתר, שהגמרא לא אומרת אלא. הוא אומר דבר מאוד פשוט, באמת העולם של ברכת הפירות, נלמד דיווי קרא על תת. הוא מדברים חטא. למה אני זקוק לסברה של התספתא? בשביל שהכל. בעצם לדברי הרח עולה דבר, אני מאוד אוהב את הרח הזה, במקלה רעיונית אני מאוד מתחבר אליו, וזה גם קשור לנטייה שלי להיות קצת אלרגי לאחד מהמגמות המרכזיות היום בעולם הפסיקה בברכות לפני אכילה. בעצם מדברי הרח עולה שיש מעמד הלכתי שונה לברכת הפירות לעומת ברכת שהכל. ברכת הפירות, כותב הרח, היא דאורייתא, כי הוא נלמד מהדרשה של ויקרא י"ט, בעוד ששהכל נלמד מהסברה. לא רק שהמעמד ההלכתי שונה, אלא כל המהות של הברכה שונה. כלומר, היות ויש להם מקור שונה, הן מדברות בשפה שונה לגמרי. בעוד שהשפה של ויקרא י"ט הוא שפה שקושר את האדם באכילה שלו לעולם של הבריאה, הקו הברור שעובר מפרי העץ של ויקרא י"ט חזרה לפסוק בבראשית א' שמתאר את האכילות. בעצם המשמעות של עולם הברכות, כשהוא בנוי על ויקרא י"ט שמחזיר לפרקי הבריאה, כל העולם הרעיוני שלו מחזיר את האדם לתחושה שהוא אוכל מלפני השם, שהוא ברא פירות כדי שיוכלו אותם. הנה נתתי לכם כל עץ זורע זרע, לכם יהיה לו אוכלה. לעומת אותה, העולם של שהכל בא ממקום אחר לגמרי. העולם של שהכל, הוא כבר לא יכול לומר קדוש ברוך הוא נתן לי את זה לאכול, הוא פשוט אומר העולם של קדוש ברוך הוא, אני צריך מה לבקש ממנו? רשות. זה עולם שונה לחלוטין. גם השפה היא שפה אחרת. השפה של הסברה הוא אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה ולא ברכה. אתה לא שם לב מה הדבר הזה, אתה לא בהכרח צריך להגדיר אותו כדבר שניתן לך לאכילה, אתה לא מרגיש שאתה אוכל מידו של מקום, כמו שאתה פשוט מציין שאני מבקש רשות. כן, בשפה הלמדנית זה מתיר, ברכת שהכל נותנת לי רשות להשתמש בעולם, צריך להגיד בבקשה תן לי. לעומת זאת העולם של ברכת הפירות לא רק אומר בבקשה תן לי, העולם של ברכת הפירות מצהיר בריש גלי, נתת לי את זה כדי לאכול, בראת הפירות עץ, כל בראשית א' זועק, הפירות העץ נבראו כאכילה, כדי לתת לבני אדם לאכול אותם. וכן אישית אני לא אוהב את הנטייה של פוסקים לעשות כל דבר שהכל. מה שקורה המון בהלכות ברכות זה שכל דבר כשהוא מחלוקת או ספק אומרים טוב, לכולנו שהכל פותר, אז יאללה, שהכל פותר הכל, אז עוברים ככה בקלות לשהכל. זה קורה המון, זה קורה לדעתי יותר מדי. אישית בסוגיות אני לא מתרשם שלא מסקנות המתבקשות, ואני גם רעיונית מרגיש שאדם שאומר ברכת בורא פרי עץ הוא באמת חי בתודעה אחרת מאדם שאומר שהכל נהיה בדברו. זו מעתיר וזו קודש הילולים. קודש ההילולים מתאר את הרעיון כאמור של אכילה לפני השם, שהכל לא מתאר דבר כזה. כי אומר, אדם שאוכל שהכל, אי אפשר להגיד שהוא נמצא בתודעה כזאת שהוא אוכל לפני השם. ויותר מזה, מאוד ברור שברכת הפירות כולל מימד של הלל, מימד של שבח. לעומת זאת, המטיר לא כולל שום מימד של הלל. יש פה כאמור מחלוקת גדולה מאוד בין הרך לבין רוב הראשונים. איך הבבלי מסביר את היחס בין המקורות התנאי? כבר הייתי אומר אחרת, איזה מקור תנאי הבבלי מאמץ? אם הבבלי מאמץ את התוספת לבד, זו הדעה הרווחת. ככה זה מפורש ברמב״ם. לכן גם כשלומדים רמב״ם, יותר לא שומעים על ברכת הפירות כדבר מיוחד. לומדים רמב״ם, שומעים על ברכות הנהנים. יש דין שכל דבר שאדם אוכל הוא צריך לפני כן לברך, כי העולם שייך לקדוש ברוך הוא. והיות וזה כך, יש כל מיני ברכות, צריך לדעת מתי לברך מה. ברכת הפירות יופיע בפרק ח' ברמב״ם, בכל ברכות. הוא מתחיל ברעיון הכולל של ברכה על הנאה, ויזכיר בנטר, טוב, יש גם כל מיני נוסחים. כן? זה פועל יוצא של הקריאה שלו את הגמרא, שהגמרא ימצא לחלוטין כתשתית הבלעדית לכל עולם הברכות את לשון התוספת. אפילו הביטוי ברכות הנהנים שלא מופיע אף פעם לפי מיטב ידיעתי בספרות חז"ל, הוא ביטוי של ראשונים, בנוי כולו על לשון הגמרא, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. מה זאת הדרשה של הספרה? מדברת לא על להנות, מדברת על לטעום, משהו שונה לגמרי. זה דין של הנאה, ואני לא אפרוס פה בשיעור כזה את כל אורך העירייה של ההבדיה בין שהכל לבין הברכות האחרות. אבל הרבה מאוד ראשונים בעצם מחקו מתודעתם את עולם ברכת הפירות. זה הולך מצוין עם אותה מגמה שתיארתי, שלא, אין לך שום מניע להפוך הכל לשהכל. כן? בסופו של דבר, אתה לא חש, אתה לא, הם מברכים בתודעה שמהותית אלו עולמות שונים. למד זאת, כאמור הרך, ראה בבבלי ממש סיפור אחר לגמרי. בבלי מקיים את שני הדרשות, שתי הדרשות, את שני הלימודים התנאיים, הוא פשוט מסית כל אחד למקום אחר. הוא אומר, הספרה מהווה מקור לברכת הפירות, שיש לה את התודעה שלה, ואילו העולם של שהכל, הוא בנוי על אסור לאדם שני עולם לא ברכה. אחד מהנושאים המרכזיים בחלק מהסוגיות של הפרק השישי בברכות, זה המעברים האלה. לעתים דברים שהם צמחו מהאדמה, הם יהפכו לשהכל. השאלה היא כאמור בלימוד הסוגיות, ואילו תנאים ואילו נסיבות, היות והגמרות לא חד משמעיות מבחינה מושגית, אז לכן יש בזה מחלוקות גדולות מאוד בין הראשונים. כן, שהרבה מהם בנויים גם על שאלות רעיוניות. עד כמה אני צריך פרי לנגד העיניים כדי לברך בורא פרי? רשי למשל יאמר את זה בצורה מינורית, על הרעה יאמר את זה עוד יותר. הרעה יאמר, רק אם אתה רואה פרי נגד העיניים אתה יכול לברך בורא פרי. אם אין פרי, אז איך תברך בורא פרי? ולכן אם זה נימוח, אם זה רסק, אם זה מרק, הרעה אומר, איך תברך בורא פרי? מישהו פה רואה פרי? תביא תמונה של פרי. במילים מאוד פשוטות, הרעה התעקש, אתה מברך ברכת הפירות, אתה צריך כאילו ממש לעמוד מול הטבע. ואם אתה לא עומד מול דבר טבעי, כי בני אדם יתערבו, אז הוא הופך לשהכל. רש"י, הרעיון הזה גם נמצא בו באופן יסודי, אבל בצורה הרבה יותר מרוסנת. רש"י אומר, זה לא עניין של צורה, לא צריך תמונה. לא צריך להגיד, תביא לי משהו מהטבע. רש"י אומר, צריך לאכול אותו בצורה שלשמו מגדלים אותו. זה נקרא שהוא פרי. אם אתה אוכל אותו למען הסיבה שגידלו אותו, זה נקרא שיש לו צורת פרי. לכן רש"י למשל אומר, שיין ושמן, היות מגדלים את הענבים ואת הזיתים כדי להפיק מהם יין ושמן, אז זה נקרא שיש צורת פרי. בגדול רש"י דורש צורת פרי, אבל לא דורש תמונה של פרי. זה בגדול, הייתי אומר, עולם של רש"י. בראשונים אחרים משמע שבכלל העיקרון הזה לא נמצא אצלם. ברמב״ם אין רמז שיש עיקרון כזה שנקרא, זה צריך להיראות כמו פרי. ברמב״ם משמע שרסקים וזה, כולם מברכים שהכל, סליחה, בורא פרי. עדיין גם ברמב״ם יש מי שרוצה לטעון, הבירו הלכה טוען את זה, שאם אתה לגמרי מעביר אותו תהליכי טיוס שמרחיקים אותו לחלוטין מאיך שהוא נראה בטבע, שאי אפשר להכיר מהמוצר, אלא אם כן תקרא את השקית ממה הוא בא, שגם הרמב״ם לא דיבר. בעצם הטענה של המשנה ברורה היא שהרמב״ם דיבר על רסק. אתה לוקח משהו שהוא מועך אותו, זה פעולה מאוד פשוטה, בלנדר או פוד פרוססור. לקחת תפוח, ריסקת. אבל כשאתה קונה שקית של איזה חטיף, אני לא רוצה להגיד שהתעללו בתירס, מתעללים בנו, תראו כמה רכיבים יש שם, תראו כמה זה, אז זה משנה ברורה אומר, לפי הרמב״ם קטגורית, זה לא שייך לשאלה של צורת פרי. זה פשוט מזמן אף, ועל זה עומדת כל השאלה שדנים בה פוסקים עד היום, זה שאלת הברכה על שוקולד. יש לא מעט פוסקים שאומרים לברך בורא פרי עץ השוקולד, כי מגדלים היום את עצי הקקאו בשביל השוקולד. מצד שני יש שאומרים כל כך הרבה תהליכים בית חרושת צריך לעשות לקקאו כדי שהוא יהפוך לשוקולד, שזה כבר לא יכול להיות. אז אני אומר בגדול, כאילו, השאלות האלה הן שאלות, הן שאלות ענק בפרק הזה. עכשיו, כל הדיון הזה, הייתי אומר, במיוחד אלו שלא ממהרים לעבור לשי הכל, זה בגלל שהם חשים שיש ערך מוסף בברכת הפירות, כי הוא מבטא משהו אחר. הוא מבטא יותר, אני רוצה לסכם, הוא מבטא יותר את האכילה מידו של מקום. זה מה שהוא מבטא. כשאתה רואה פירות ואתה אוכל אותם, אתה מבטא את החזרה שלך לבראשית א' פסוק למד. זה מה שאתה מבטא. בשי הכל לא מבטאים את הדבר הזה. זה כאמור מה שעולה מדברי רבינו חננאל. לעומת זאת, מי שגורס אלה, הבבלי כולו עבר עולם המתירים, הכל הטבע שווה, הכל האכילות שוות, בכלל אסור ליהנות, פחות מוסבר לשיטתם, אין לדעתם, אין שיטתם הסבר פנימי בגמרא, אז למה הם זכו לברכה אחרת? למה לא לברך שהכל על הכל? וזהו, למה מראש תקנו עולם אחר של ברכות? כלומר, זה כמעט ברור, בעצם העובדה שמראש תקנו עולם מגוון של ברכות, שיש פה איזה הגד. וכן אני אומר, אישית, אני משתדל לא לפספס אותו. אני אומר לי יגד חשוב. רגע, מה שנעשה בלי נדר בפעם הבאה, אני רוצה להשלים פה בבבלי כל הנושא הזה של מה הבבלי עושה אם עשו אדם ליהנות מהם זה ולא ברכה. זה כבר גם ייקח אותנו לראשונים וקצת אחרונים. יש איזה מחלוקת בין הרש"י פה, רמב"ן, וגם המהר"ל, יש לו קטע שהוא דן בפרשנות של הגמרא הזאת. יש גם משהו בירושלמי שהייתי רוצה לראות. ירושלמי הביא עוד מקור פתאום לעולם הברכות, שלא מובא לפי מיטב ידיעתי לא בתנאים ולא בבבלי, קישור לכליים. נדבר קצת על הדבר הזה ואז נתגלגל יותר לתוך הראשונים. בסדר? טוב.